ברוכים הבאים למדברים אסיה, אני שחף שברצה ואתם על הפודקאסט העברי הראשון שמדבר על עסקים בין ישראל לאסיה ואיתנו אורח מיוחד, שלום נבו אלווה, מה שלומך?
מעולה.
אני אציג את נבו כמו שצריך למאזינים שלנו, שמי שעוד לא מכיר, נבו הוא בעצם ה-co-founder של חברת ויז'ואליד, שהיא אחת מחברות הסטארט-אפ המצליחות ביותר במשק הישראלי. החברה עוסקת ביצירת דרכים מקוריות להוביל את המשתמשים מאופליין לאונליין. בפועל מדובר ביצירה של קודי QR מותאמים אישית. לפני ויז'ואליד, נבו הקים סטארט-אפים רבים ועבד במספר תפקידי ניהול בשוק הסטארט-אפים הישראלי, ולפני זה גם שירת 8 שנים בחיל האוויר. בוא תספר לנו קצת איך היה, איך הגיע הרעיון לויז'ואליד ומה בכלל עשיתם. בטח אתה יכול לספר מה זה המוצר יותר טוב ממני.
אוקיי, אז קודם כל ויז'ואליד זה הייתי אומר ממש כיזם שמתחיל חברה מאפס ולא מצטרף לחברה קיימת, זו הייתה החברה הראשונה שלי.
אוקיי.
לפני זה עשיתי כמה עסקים שלא קשורים כל כך לסטארט-אפים והצטרפתי לכמה סטארט-אפים קיימים, אבל ויז'ואליד זה באמת הסטארט-אפ הראשון שעושים מאפס, וכשמתחילים סטארט-אפ מאפס אז יש אתגר מן הסתם מאוד מאוד גדול למצוא רעיון שהוא באמת ולידי ובאמת טוב ופותר בעיה אמיתית בעולם, ובטח שאתה לא מגיע עם איזשהו רעיון מהעולם שלך שהתעסקת בו עכשיו לא יודע 20 שנה, אתגר הוא יותר גדול. ספציפית בויז'ואליד הייתה לנו איזושהי הבנה, זה היה 2011, שעולם המובייל הולך ומתפוצץ. okay. היום זה נראה לנו טריוויאלי, אז זה היה חצי טריוויאלי, וחייבים איזשהו חיבור אפקטיבי בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. ואני ועוד 2 שותפים, תחום הטכנולוגי שפחות אחד השותפים הגיע ממנו, הוא תחום של ויז'ן, של סריקת תמונות ודברים כאלה. והתחלנו לחשוב איך אנחנו משתמשים במצלמה של הסמארטפון כדי להוביל אנשים מאופליין לאונליין. משם התגלגלנו ועשינו תהליך שעוברים הרבה מאוד סטארט-אפים, והבנה למה המוצר הראשון שאתה חושב עליו כנראה לא יכול לעבוד.
מה היה המוצר הראשון? איך זה התחיל?
המוצר הראשון היה בוא ממש נסרוק תמונה. בוא נתייג את העולם האמיתי, בלי ברקודים, בלי דברים כאלה.
אוקיי.
ואז עשינו אפליקציה שאתה יכול לסרוק אייקון של אפליקציה אחרת, ולהוריד את האפליקציה אליך למכשיר. נגיד אתה הורדת ווייז ואומר לי, תראה איזה אפליקציה מגניבה, אני בא, סורק את האפליקציה, את האייקון של המכשיר שלך, ויורד לי ווייז למכשיר.
מגניב.
זה היה הוכחה טכנולוגית מאוד מוצלחת.
זה היה POC בעצם.
כן, okay. אבל אז שבאנו ורצינו לקחת את זה לעולם של שיווק, וכלי שיווקי בעצם, אז הבנו שיהיה מאוד קשה להתחיל לחנך עכשיו מיליארד צרכנים להוריד אפליקציה שלך, ושאפשר לסרוק תמונות וכל מיני דברים כאלה.
בעיקר אנשים לא אוהבים להוריד אפליקציות יותר.
נכון. וגם אז זה כבר היה כאילו, אתה יכול אם אתה גוגל, אבל מאוד קשה לך בתור סטארט-אפ קטן. והגענו להבנה שאנחנו רוצים, אם אפשר, להשתמש באפליקציות קיימות על המכשיר, ולהקל עליך כצרכן את התהליך. וככה הגענו לעולמות של QR קודס וברקודים, והתחלנו בעצם, פיתחנו IP שמאפשר לשתול את אותם ברקודים בתוך תמונות, בתוך וידאו, בתוך אנימציות, וככה בעצם להפוך כל חומר פיזי, אם זה על טלוויזיה או אם זה בעיתון, לאינטראקטיבי.
ואיך זה בעצם, הייתם שונים מכל שאר החברות? כי יש עוד חברות שעושות את זה בעולם. אתם לא הייתם הראשונים, אני מניח.
אז אנחנו באנו בגישה טיפה שונה בזמנו, ומאז המוצר כבר התגלגל להרבה מקומות אחרים, אבל אם אתה שואל על המוצר המקורי, אז הרבה מאוד חברות לקחו בעצם ברקוד ואמרו איך אפשר לעשות אותו יותר יפה. ואנחנו עשינו, אנחנו באנו בגישה שונה, אנחנו אמרנו, בוא ניקח פרסומת, בסדר? לא משנה מאיזה סוג, ונהפוך אותה לאינטראקטיבית.
אוקיי.
והטכנולוגיה שאתה צריך בשביל לשתול ברקוד בתוך וידאו נגיד, היא לא סתם לשנות את הצבעים של הקוד, היא ממש לשנות את הקוד ברמה המתמטית, והיה שם די הרבה IP, בסוף הדרך היה לנו 12 פטנטים. אז אתה יכול לדמיין שיש שם די הרבה IP, גם ברמת המתמטיקה וגם ברמת העיבוד תמונה. וככה התחלנו, שואל איך היינו שונים בהתחלה, פשוט ככה, הגישה שלנו הייתה הפוכה משל שער השוק, ומשם התגלגלנו, זאת אומרת, בשלב יותר מאוחר, כשאתה קצת מתבגר, ואולי נדבר על זה בהמשך, אבל התחלנו מעסקים קטנים, עברנו לפתרון בכלל למותגים יותר גדולים, לאנטרפרייז.
זהו, אני רוצה לשאול בדיוק על הנקודה הזאת, כי בהתחלה עבדתם באמת עם הקטנים, למה? כאילו, מה הייתה המחשבה מאחורי זה?
אז גם שם, אסטרטגית, בתחילת הדרך, היה לנו איזושהי החלטה שצריך לקבל. האם אנחנו מוצר פרימיום, שמוכר כל פרסומת בהרבה מאוד כסף, והולך למותגים כמו קוקה קולה ולא יודע מה? או האם אתה מוצר קומודיטי שלוקח מעט כסף ורוצה שכל העולם ישתמש בך? וההחלטה שלנו הייתה שכל אחד צריך להשתמש בזה. כל עסק קטן. ואז בעצם הקמנו פלטפורמה שהיא כמו מאוד מזכירה את וויקס. וויקס אז נתנו לנו הרבה השראה. הקהל יעד הוא אותו קהל יעד, עסקים קטנים.
נכון.
ופשוט פיתחנו פלטפורמה שהיא הרבה מעבר לקוד עצמו. ממש קראנו לזה offline to online campaign. אם אתה עושה כרטיס ביקור, או אם אתה מעצב ביטן לתערוכה, או אם אתה עושה פליירים או תפריט למסעדה שלך, אתה משתמש בפלטפורמה שלנו והופך את הדבר הזה למשהו אינטראקטיבי. ואצלנו אתה גם בונה את החוויית מובייל מאחורי הקוד, ואתה גם יכול לשלוח להדפסה, ואתה גם יכול לראות אנליטיקות על מה המשתמשים עשו עם הקמפיין שלך. וככה בנינו מערכת כזאת גדולה, שעד היום דרך אגב היא עברה כבר... לצערי לידיים אחרות, אבל עד היום משרתת למעלה מחצי מיליון עסקים קטנים.
הבנתי. ומה המיקוד היה בהתחלה? כי אני הבנתי שבהתחלה בכלל לא הסתכלתם על השוק הסיני, בהתחלה כיוונתם למקומות אחרים, ואז איכשהו הבנתם. אז אתה יכול לספר מה הוביל לשיפט הזה?
אז הסיפור, גם הסיפור הזה הוא חצי מקצועי וחצי ניסוי וטעייה.
אוקיי, זה...
הגענו מאוד מהר להכנסות וטראקשן מאוד יפה באתר שאמרתי לכם עכשיו, בפלטפורמה.
כן.
ואז הגענו לאיזושהי נקודה שבה ברור שצריך לפרוץ איזושהי תקרת זכוכית, והתחלנו להסתכל על שווקים, לאן עוד אפשר לקחת את זה, שווקים וגיאוגרפיות אחרות, והסתכלנו על אסיה בתור מקום שהוא מאוד ידידותי לעולמות שאנחנו מדברים עליהם, למוצרים כמו שלנו.
איך ידעתם? כאילו עשיתם מחקר שוק?
פשוט מחקר ולפגוש אנשים.
כתבתם QR קוד באינטרנט וכאילו, אתה יודע, אנשים לא...
זה כבר לא היה סוד ש... זה לא רק QR קוד, זה כל היחס של הצרכן למובייל הוא שונה באסיה.
כן.
בסדר, בכל אסיה. וזה משהו שלאט לאט צף בכל מיני מחקרים וגם אנשים שגרו שם ודיברנו עם כל מיני אנשים מכל העולם. ואז אמרנו, טוב, בואו נסתכל. עכשיו, איך ישראלי טוב מסתכל על שוק חדש?
אוקיי, נו.
נגיד סין.
אוקיי.
הסתכלתי על סין, ראיתי שם איזה כנס של מובייל ואינטרנט בבייג'ין, ראיתי שיש תחרות סטארט-אפים, ואם אתה מתקבל לתחרות, אתה מקבל ביטן חינם.
יפה.
אמרתי, יאללה, קלאסי, אני אתקבל לתחרות, אקבל ביטן חינם, ואחסוך כסף.
נכון.
התקבלנו לתחרות, וככה מצאתי את זה מפעם ראשונה בבייג'ין.
בוא תספר לנו רגע על החוויה הזאת. אוקיי, אז אתה מגיע פעם ראשונה בין 30, אתה מגיע לסין, נוחת בבייג'ין.
הגעתי לבייג'ין, היה מין, הכל היה אפור כזה, ומשהו שנראה כמו שלג.
אוקיי.
אמרתי, איזה מגניב, ואז הבנתי שזה...
שזה זיהום אוויר.
זיהום אוויר ברמה הכי קשה ש... כן. שהייתה במרווח של השלוש שנים, הגעתי ליום הכי מזוהם שיש, כאילו, זה נראה ממש כמו שלג. זה היה פשוט חתיכות אפר מאיזה מפעל שהגיעו.
היית לבד? טסת לבד?
לא, טסתי עם עוד אחד השותפים ועוד אחד החבר'ה. זה מצחיק, אני זוכר שהשותף השני לא יכל לבוא, כי היה חתונה, הוא חבר טוב מהבית. והיה חתונה לאחד מהחבורה הקרובה, וכאילו עשינו הגרלה שאחד מאיתנו הולך ואחד מאיתנו הולך לחתונה. אחד לכנס, אחד לחתונה.
אוקיי.
אז אני לא הייתי בחתונה של אחד החברים הטובים שלנו.
טוב, וקיבלת זיהום אוויר ב...
כן. קיצר, נחתנו שם, עשיתי פעם ראשונה בחיי, השתתפתי בתחרות סטארט-אפים על הבמה, וניצחנו בתחרות. וזה מאוד פתח לנו את העיניים, כי פתאום שאתה מנצח שם תחרות, ואתה, היום זה נראה יותר טריוויאלי, אבל ב-2013, תחילת 2013, להגיע לסין, לבייג'ין, כזר, זה אירוע שהוא עדיין ייחודי, והיה מאוד קל להתבלט שם. ופתאום התחלנו לקבל כל מיני פניות מחברות כמו רן-רן וווייבו וחברות מאוד מאוד גדולות בסין.
מה זה רן-רן למי שלא מכיר?
רן-רן בזמנו היה אחת הרשתות החברתיות המובילות שם, עד שוויצ'ט תחלו אותם, ובזמנו הם פשוט לקחו את פייסבוק והעתיקו את פייסבוק אחד לאחד.
זהו, זה הדיבור על רמבלנד, שכאילו קראו להם הפייסבוק הסיני.
לגמרי, הם נראים כמו פייסבוק, הם העתיקו את כל הפיצ'רים. אבל עדיין, מתקשר אליך מישהו מהחברה הזאת, ואומר לך, בוא אני אחשוף אותך ל-150 מיליון משתמשים במובייל.
כן.
ואז היה לנו תהליך מעניין. חצי שנה ניסינו לעשות שיתופי פעולה וביזנס בסין, כשאנחנו יושבים בישראל ונוסעים שבוע פה, שבועיים שם, מנסים לקדם את זה, אפילו לקחנו איזה פיתוח עסקי מקומי כזה בסין, וזה לא עבד, זה היה כישלון חרוץ. כל פעם שהיינו שם, הכל היה נראה ורוד ואופוריה, והכל מתקדם והולכים לכבוש את העולם. חזרנו לארץ, הכל תקוע. ולא הבנו למה זה לא עובד. ואז אחרי חצי שנה אני באתי לבורד של החברה ואמרתי להם, חבר'ה, או שאנחנו מפסיקים לבזבז שם $5,000 בחודש על פיתוח עסקי ועוזבים את זה לגמרי, או שעושים את זה כמו שצריך וזה אומר שאני צריך לעבור לשם. אז הם אמרו לי, אוקיי, אז מתי אתה עובר? וככה הגעתי לסין.
היית באותו שלב עם משפחה, עם ילדים אני מניח?
כן, היה לי ילד בן שנה.
אוקיי.
ולקחתי אשתי רופאה, והיא הייתה צריכה לעצור את ההתמחות שלה.
וואו, אוקיי.
וממש לקחת חלט.
כן.
מהלך לא טריוויאלי. ועם ילד בן שנה גם מהלך לא טריוויאלי, וכשאין לך המון כסף. זאת אומרת, זה לא שאתה איזה סימנס ששולח את העובד שלו, כן. ויש לך שם נהג צמוד ודירה וביטוחים ומשרד והכל. אתה בא, נוחת בשנחאי, אין לך כלום.
אוקיי, אז הגעתם לשנחאי.
הגענו לשנחאי, אני נסעתי שבוע קודם.
אוקיי, להכין את הקרקע.
לקחתי מלון, ואמרתי, יש לי שבוע למצוא דירה ומשרד. אני לא יודע את השפה, ואני לא יודע כלום. וברגליים, ברגליים. לקחתי, הכירו לי שם איזה סטודנטית שהצמדתי אליי, שתעזור לי לדבר לפחות.
ישראלית?
לא, לא, סינית.
סינית, אוקיי.
סטודנטית שעושה תואר באנגלית.
אוקיי.
והתחלתי לחטט רגליי. תוך יומיים מצאתי דירה. אז אתה יודע, אני... בטח אתה מכיר את זה, אבל כאילו, כמה שאתה אומר, חברתי לכמה חבר'ה ישראלים שהכירו לי שם. והם הפנו אותי, נתנו לי איפה הרבה גרים, איפה, מי המתווך הטוב.
כן.
ופשוט מצאתי דירה בקומפלקס שהיה שם קרוב לכמה משפחות. להיום אנחנו חבורה של 6 משפחות שנפגשים כל הזמן, יוצאים לטיולים ביחד, ונהיינו ממש חבורה כזו. כולם חזרו לארץ.
כן, טוב. כמה זמן הייתם שם בסין סך הכל? כל התקופה?
עם הילד והכל,
כן,
קצת יותר משנה.
וואו, אוקיי.
גם אשתי הייתה חייבת לחזור, להמשיך התמחות.
כן.
ואני הייתי צריך להישאר שם, בהתחלה זה היה מאוד אגרסיבי, נשארתי איזה 3 חודשים ממש בלי לחזור הביתה.
וואו.
ואחר כך עשיתי 3 שבועות בסין, שבוע בארץ, אחר כך שבועיים, שבועיים, ובסוף אחרי איזה שנה התייצבתי על שבוע בסין, 3 שבועות בארץ.
אוקיי.
בעצם עד הסוף ככה הייתי, עד כאילו סוף הדרך של החברה.
כן.
מה שאפשר לי את זה, זה באמת שהיה לי שם צוות שכבר ידע לפעול בצורה עצמאית.
הבנתי. ואני רוצה לחזור שנייה אחורה לקטע עם רן, כאילו הייתם צריכים לשלם להם, או שפשוט הם ניצלו את הפלטפורמה שלכם, ואתם ניצלתם אותם, וזה היה כזה win-win בעצם, או...
כן, אז לא צריך להגזים של לשלם.
כן, זהו. כי הסינים לא משלמים הרי, לפחות בהתחלה.
נכון, זה לא אומר שמגיע להם לקבל כסף.
אוקיי.
אחת התובנות שלנו בהתחלה הייתה שכשהגענו לשם בנינו אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה. אחד, צריך אופרציה מקומית, דיברתי. 2, צריך לעשות כמה שיותר רעש להתמקם, כאילו, לתת תחושה שאנחנו גדולים ויודעים מה אנחנו עושים ולייצר מודעות, בסדר? awareness, כמה שיותר. 3, למצוא שותף אסטרטגי, ואז לחשוב על איך עושים כסף.
אוקיי.
אוקיי? זה היה ממש כאילו, ממש יש לי את הסלייד הזה שככה בנינו אותו. והדבר השני שעשינו, אחרי שבנינו אופרציה מינימלית, זה באמת לעבוד על השיתופי פעולה האלה. ומה שעזר לנו להגיע לשיתופי פעולה מאוד גדולים בזמן קצר מאוד, פחות מחצי שנה היינו שם באיזה 5 שיתופי פעולה גדולים, זה שלא ביקשנו כסף. ביקשנו את הלוגו שלנו, וקישור לאתר שלנו, ודברים כאלה, וככה היה גם עם רנרן. אני שמתי את הלוגו של החברה בתוך הפיצ'ר שהוספנו לרנרן.
כן.
היום זה נראה לי משוגע. יותר מזה, הלוגו הזה, כשלחצו עליו, הוא קישר החוץ על האתר שלנו.
לאתר שלכם.
אז ביום אחד אני נחשף ל-150 מיליון איש.
מטורף.
וזה היה נקודה מאוד משמעותית.
ואז הגיעו אליבאבא בעצם? באיזה שלב נוצר הקשר איתם?
שמע, זה היה, 2014 הייתה אחת השנים הקשות בחיים שלי.
אוקיי.
כי...
אתה אומר את זה במחייך, אנשים פה לא רואים, אבל למה בעצם?
אני מחייך כי מה אני אעשה? אני אבכה. סתם.
אוקיי.
בדיעבד זה תמיד עם חיוך, אבל... אבל גם זה היה, כל מה שתיארתי עכשיו, זה הכל בעצם, אנחנו שני אנשים שעושים לבד. וכמות ההצלחות היא בערך עשירית מכמות הכישלונות. תוסיף את זה, שדרך אגב, שבקיץ היה צוק איתן, זו פעם ראשונה שלא הייתי בארץ ולא השתתפתי.
כן.
זה היה מאוד קשה, ולשמוע גם חברים וזה. אז תקופה מאוד קשה, ובתקופה הזאת גם חיפשנו שותף אסטרטגי. הזכרתי שזה אחד מהמיילסטון באסטרטגיה. והשלב הראשון, נראה לי זה כן מעניין מאוד דווקא לפורום ששומע את הפודקאסט הזה. השלב הראשון שפשוט פגשתי עשרות, מעל 30 VCs בסין.
אוקיי.
ועם כולם הגעתי לאותה נקודה, עם כולם באתי, והם כמובן שהכי מתלהבים בעולם, ומפגישים אותך עם השותפים, ופגישה שנייה ושלישית וזה, ואז הם פתאום שומעים שאין לך עדיין מודל עסקי, ואתה עוד לא זה... עוד לא בשל פיננסית, ופתאום הם, כמובן שהם לא אומרים לך לא, כי הם סינים, אבל הם מתחילים להיעלם לך. והבנתי שזה לא עובד.
כן.
ואז איפשהו ביולי שיניתי גישה, והתחלתי להיפגש עם חברות, ולא VC פיננסי, אלא מה שנקרא CVC, Corporate VC. ושם היה תפנית, כי... מתוך באמת אולי 5 חברות שהייתי איתם בתהליך, קיבלתי 3 term sheets, הסכמי הבנות.
כן, כן.
ולא משנה שאתה יודע, רוב הטרם שיט האלה הם לא באמת רלוונטי, כי כן. זה כסף סיני.
נכון.
ועשיתי חישוב מהיר, יש לי X כסף בבנק, עד שאני מצליח לעשות משהו עם הכסף הסיני הזה, החברה כבר תמות. גם כל הפיתוח שלי בארץ, יש לי שם הרבה הוצאות, אבל זה מאוד עזר לי בשביל למנף מול משקיעים אחרים.
בדיוק.
ועם אליבאבא היה תהליך מאוד מעניין, כי הגענו אליהם אחרי שכבר היה לנו פיילוט עם רנרן ועם וייבו, שזה הטוויטר הסיני.
כן.
שווייבו ראו את רנרן, אז אמרו לנו רוצים גם. ואז התחלנו מין פיילוט כזה עם טאובאו, בשימוש שונה של המוצר, אבל... הוא בהחלט קשור לזה שהיה לנו כבר פיילוטים אחרים.
מה ניסיתם לעשות בטאובאו?
בטאובאו, ה-value proposition שלנו פעם ראשונה היה מה שבמקור חשבנו שהמוצר יעשה. זה יותר צריך לשאול מה עשיתם ברנרן ווייבו.
אוקיי.
כי שם השימוש היה סושיאל. שם השימוש היה חתימה דיגיטלית של המשתמש. אתה יודע כמוני שבסין ששני אנשים מתחברים הם סורקים את הקוד אחד של השני. אז ברנרן סרקו, הקוד שלך היה אנימציה של איזושהי דמות נחמדה שם, היית יכולת לבחור בין 30 דמויות, והקוד זז והיה אינטראקטיבי, וזה היה החתימה שלך, שזה הגניב אותם.
נכון.
בטאובאו כבר פנינו לעסקים הקטנים, לאותם מוכרים, טאובאו זה קניון הרי,
כן?
אז לאותם מרצ'אנטס, שבעצם השתמשו בזה כעוד כלי לתקשר עם הלקוחות שלהם. לשים פלייר בתוך האריזה, לשים קוד על האריזה, ולעשות אפסל, ולעשות אנגייג'מנט, ודברים כאלה.
כלומר, בעצם מישהו היה מקבל איזושהי חבילה מטאובאו, סורק את ה-QR שהיית מכניס שם.
ומקבל הנחה או הקנייה הבאה?
ומקבל הנחה.
סתם דוגמה.
מגניב.
בסדר, עכשיו יש מלא שימושים.
נכון.
שזה, אם תחשוב על השימוש המקורי שעשינו בפלטפורמה, כן. לעסקים קטנים,
זה מה שבעיקרון רציתי.
זה החזון, זה אותו דבר. והתחיל מין פיילוט כזה, זה גם נשמע פשוט, פגשנו את אליבאבא 5 פעמים.
איך זה קורה? הם באים אליך, הם מתקשרים, שלא מדבר, זהו, אז בוא תספר לאנשים שלא הולך להגיע, אתה מדבר כאילו זה פשוט, אתה מרים טלפון לג'ק מה ו...
תמיין שאתה באולם ויש שם מלא דלתות והרוב נעולות, ואתה מתחיל לעבור דלת דלת.
אוקיי.
ולנסות לפתוח אותה. וספציפית עם אליבאבא, אתה יודע, איך עשינו awareness נגיד, חוץ מלעשות שיתוף פעולה עם כל מיני חברות? נגיד, הייתי בכל הכנסים הטכנולוגיים, והקמתי ביטן ב-$5,000. כאילו, אני כאילו נראיתי כאילו אני חברה של 200 איש, לא של פקק ל-5 אנשים בסין.
כן.
וזה מייצר גם אפקט של נטוורקינג, כאילו, הגעתי למצב שאני מכיר הרבה מאוד אנשים בתעשייה שם. וכל אחד אומר לך, בוא אני אכיר לך את זה, בוא אני אכיר לך את זה. וככה נוצרו כל מיני פגישות, דרך אגב, בוא נדבר ספציפית עם אליבאבא. היה לנו 4 זוויות שונות של פגישות עם אליבאבא,
כן.
שלא צלחו.
אוקיי.
פשוט נכשלו אחרי פגישה אחת. בפגישה החמישית, דרך איזה משהו שבכלל לא קשור, חברת בת של אליבאבא, שמישהו שאמר, יש לי חבר באליבאבא, שעושה משהו דומה, מישהו בטאובאו.
אוקיי.
חיברו אותנו לבחור הזה בטאובאו שעושה משהו דומה, והוכחנו לו שאנחנו עושים את זה יותר טוב, וככה נכנסנו לפיילוט.
וואו, זה מדהים.
אז כאילו, יש פה המון, אני אומר מצד אחד מזל, אבל מצד שני, כאילו, לא לוותר פשוט.
לא,
כי
זה...
יכולתי לוותר 5 פעמים לפני שהצלחתי להגיע למישהו רלוונטי שם.
זה מדהים, למה? בגלל שאתה מספר איך היית בכל ה-VCs וה-CVCs, ובסוף... כל מה שהיית צריך זה למפגוש את הבן אדם הפשוט יחסית, שבדיוק עושה, מתעסק במה שאתה מתעסק,
נכון.
כדי שיביא את כל החברה בעצם אחריו.
נכון.
זה קצת, באמת, הנקודה כל הזמן עולה, כל הקטע הזה של הגואנשי שיש בסין, שצריך להכיר את האנשים הנכונים, ויש פה משהו...
נכון, למרות שזה זה כאילו לא רק בסין.
זה בכלל.
בסוף אני... אם אתה מוצא את הדלת הנכונה, ומוכיח למישהו שאתה יכול להביא value אמיתי, אז משם אתה תתקדם הכי טוב. אתה חייב למצוא את הצ'מפיון בתוך החברה שיקח אותך.
כן.
ברגע שהיה לנו את זה, אז התפתחה מערכת יחסים מאוד מהירה. דאגנו טוב טוב שהם ידעו שיש לנו הזדמנויות השקעה מכל מיני חברות סיניות אחרות.
כן. שזה היה נכון או ש...
זה היה נכון לחלוטין.
משחקתי פוקר.
זה היה נכון לחלוטין. זה שלא באמת התכוונתי לקחת את ההשקעות האלה,
כן.
זה לא קשור.
ממש. אבל באמת היה...
אבל היה הסכמים אמיתיים, כן. כולל... חתומים מהצד השני ודברים כאלה. אני אסיים עם זה שאני אגיד שאותו קשר, בסופו של דבר, כשיש לך את הקשר הנכון ואת הוואליו וזה, הביא אותי גם להכיר את האנשים הרלוונטיים שקשורים להשקעות.
כן.
ובעקבות מה שאמרתי, וקצת מינוף, מאוד מהר היה לי גם הצעה להשקעה מאליבאבא. ואז אמרתי, כשאנחנו נכנסנו לסין, אליבאבא היה עדיפות ראשונה שלנו לשותף אסטרטגי. אז היה מבחינתי שחמט. וככה הבאנו, בעצם רשמית, כאילו עברתי לסין בפברואר 2014, ובדצמבר 2014 כסף בבנק. היה כאילו, בעצם השגנו את היעד השלישי של שותף אסטרטגי, ומפה היה, אוקיי, עכשיו בוא נראה איך בונים חברה.
אוקיי. יפה. אז מה למדת, אם אתה יכול לתת איזשהו לקח מרכזי אחד על כל התהליך הזה של מציאת שותף אסטרטגי, ובאמת כל התהליך ליזמים
עכשיו? אלף, אני חושב שמה שאמרתי לגבי ה-VC זה לקח מאוד מאוד חשוב, הוא מאוד רלוונטי בסין. בסופו של דבר אנחנו כישראלים, הרבה פעמים, שוב, היום זה כבר מתחיל להיות יותר ויותר אפור, אבל עדיין הרבה פעמים הערך המוסף שלנו זה הערך הטכנולוגי. אם יש לנו IP חדשני ומשהו שהוא מעבר, זה הערך שמחפשים שם. ועכשיו אתה צריך להתאים את עצמך, מה שנקרא, להתאים חימוש למטרה. אל תבוא ל-VC שמעניין אותם איך אתה תעשה הרבה כסף בסין, תבוא לחברה שיכולה לראות איך היא לוקחת את הטכנולוגיה שלך וממנפת אותה להרבה כסף בסין. וזה אני חושב הבדל חשוב. ומעבר לזה, שוב, אני חושב אולי הלקח הכי חשוב, זה שרוב החברות בארץ, לפחות שבאות אליי ומתייעצות איתי על סין, עוד לא מתאימות כדי ללכת לסין. זאת אומרת, התשובה בשבילם ברוב הפעמים, כרגע אל תלכו לסין.
כי מה בעצם? כי מה חסר שם?
סתם דוגמה, אם אתה, קודם כל אתה חייב כאילו מימון גדול, אתה לא יכול לבוא לשם בפרטה, אתה יכול, אבל אתה לוקח אימור מאוד גדול, כן?
כן.
דבר שני, אתה צריך שיהיה לך יתרון טכנולוגי מהותי, ולא משהו שהוא נחמד. ודבר שלישי, אם אתה חושב שאתה יכול לנצח חברות סיניות במלחמה על לקוח סיני,
על השוק המקומי, כן.
אתה תפסיד.
לגמרי.
ותלך לסין באחת משתי אופציות, או שאתה בא לשרת לקוח סיני מחוץ לסין, בסדר? יש לך איזה מוצר שהוא מערב IP באירופה או משהו כזה, ואז תמכור אותו לסינים, אחלה, יש לך יתרון תחרותי ברור, או שאתה משרת חברות מערביות בתוך סין.
הבנתי.
ואז כחברה מערבית יש לך יתרון על חברות סיניות.
אוקיי. מה החברה עושה עכשיו? איפה אתם פועלים מסביב לעולם?
תראה, החברה היום לא קיימת, בגדול.
כי הכל נמכר בעצם.
אליבאבא בסופו של דבר החליטה לרכוש את החברה. אנחנו גם עשינו, פתחנו, אפשר להגיד, עוד ליין מוצרים. הסתכלנו קדימה על העולמות שלנו של חיבור בין אופליין לאונליין, וראינו את עולם ה-Virtual Reality ו-Augmented Reality מאוד מאוד מתפתחים, והבנו שבשביל להישאר מאוד רלוונטיים וחדשניים, אנחנו רוצים להיכנס גם לעולמות האלה. היינו בעולמות האלה, אבל מתוך הזווית של אריזות חכמות ועולמות כאלה, ופה הרגשנו שיש לנו הזדמנות להיכנס, להכניס מנוע ליצירת תוכן. כי אחת הבעיות הגדולות בעולמות של וירטואל ריאליטי, שאין איך לייצר תוכן, תלת ממדי.
כן.
אז בעצם פיתחנו טכנולוגיה חדשה, גם ידענו מתוך אליבאבא, אפרופו היחסים עם אליבאבא, שזה משהו שמאוד צריכים, שמאפשרת לסרוק אובייקטים פיזיים, ולהעביר אותם כמודד תלת ממדי לסביבה וירטואלית. עכשיו דמיין שאתה מוכר בטאובאו, בפלטפורמה של אליבאבא,
כן.
ואתה רוצה למכור נעל, אבל אתה לא נייק, אין לך מודד תלת ממדי של הנעל הזאת, אתה יכול לקחת את הסמארטפון שלך, לא יודע אם אתם יודעים, אבל מוכר באליבאבא יכול להיות גם מישהו באיזה כפר שיש לו איזה חנות נעליים. תצלם וידאו של הנעל הזאת, ועכשיו אני מייצר לך במקום תמונה בחנות שלך, אני מייצר לך מודד תלת ממדי שהקונה יכול לסובב אותו, לראות אותו מכל הכיוונים, להגדיל, להקטין, בשלב יותר מתקדם לשים משקפי וירטואל ריאליטי ולראות אותו ממש בצורה וירטואלית עליו או כל מיני דברים כאלה. אז בעצם מה שעשינו זה פיתחנו את המנוע הזה שיודע לקחת צילום מסמארטפון ולהפוך את האובייקט לאובייקט תלת ממדי בסביבה וירטואלית. היום אליבאבא משתמשים בטכנולוגיה הזאת, הם משתמשים גם בטכנולוגיה הקודמת, וזה בגדול, כאילו, רוב השימוש היום, בגלל שאליבאבא רכשו את החברה, הוא שם. יש גם, אתה יודע, התעסקנו המון בסמארט פקג'ינג, אריזות חכמות, ועבדנו עם מותגים של Fast Moving Consumer Goods, okay. מותגים של משקאות, והיה לנו קמפיינים, הקמפיין הכי גדול היה של מיליארד בקבוקי שתייה.
וואו.
זה הרבה.
זה המון.
על כל בקבוק שתייה יש קוד מתחת לפקק שהוא יוניק לבקבוק. וזה הקמפיין מדהים עם תוצאות מדהימות והוא עוד לא נגמר אפילו. אבל זה כאילו משהו שחווינו, אני יכול ממש להגיד שזה חוויה, כאילו לעבוד בסקייל כזה, לחטוף התקפות הקרים מכל כיוון אפשרי, להתמודד עם דברים כאלה, היה הרפתקה מאוד מאוד משמעותית, וזהו, היום ספציפית, הפעילות שהיא מחוץ לאליבאבא, היא חלקה נמכרה לחברות אחרות, מה שאליבאבא לא רצו להתעסק איתו,
כן.
וחלקה נסגרה.
הבנתי. תראה נבוא, אתה תיארת פה הרבה הצלחות, והסיפור באמת הוא מטורף, אבל אם אתה יכול אולי לתת לנו דוגמה למקום שפחות הצלחתם בו, שאני לא רוצה להגיד נכשלתם, אבל סיפור שבאמת יכול ללמד על חוסר הצלחה ומה אפשר לקחת מזה, ונראה לי שבזה נסיים גם.
אוקיי. אז אני יכול להגיד לגמרי שעשינו היה לנו יותר כישלונות מהצלחות. פשוט זה קל, כי את ההצלחות זה מה שאתה רואה בחוץ. כן, אז כל הזמן יש לך כישלונות. ונתתי דוגמאות קטנות וגדולות יותר, אם זה עם לנסות חצי שנה לגייס ולהיכשל, ואם זה לנסות לעבוד בסין בלי להיות בסין ולהיכשל. אבל אני חושב שאולי הייתי אומר, לא יודע אם להגדיר את זה כישלון או לקח הכי גדול, זה מה שקצת התחלתי להזכיר, זה בעצם אנחנו נלחמנו בסין מלחמה מאוד 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 קשה, שאני חושב שחברה שרוצה לעשות אופרציה ולהילחם על אופרציה ולהילחם בלקוחות, להילחם בחברות סיניות על לקוחות סינים, mm-hmm. אני חושב שזה היה טקטיקה שבסופו של דבר, אתה יודע, הצלחנו לגדול והצלחנו להגדיל הכנסות והצלחנו כאילו לעשות עבודה יפה, אבל לא הצלחנו להתפוצץ כמו שאולי היינו מתפוצצים אם היינו חברה שהיא 100% סינית בסין. אוקיי, וזה אני חושב לקח משמעותי, כי אולי היינו יכולים להתפוצץ יותר אם היינו רואים בסין כמין מגרש משחקים, אתה יודע, בוחרים שוק אחר כמו קוריאה או יפן כדי להתפוצץ שם מבחינת רווניו ומכפילים שאתה יכול להגיע אליהם.
כן.
אני חושב שזה משהו שחייבים לחשוב עליו טוב טוב כמה שיותר מוקדם ובזמן אמת. להגיד לך שבסופו של דבר הנתיב הוא לא טוב, אני לא מרוצה שמכרנו את החברה וזה, כן, הכל סבבה ואני מרוצה וזה אחלה. אבל כמו שאמרתי, אני מאמין שהחברה יכלה להיות שווה גם מיליארד דולר, אם היה לנו באיזשהו סנריו של איזשהו נתיב שונה.
הבנתי.
מקווה שעניתי על השאלה.
כן, ענית נהדר. טוב, זה הכל. תודה רבה, נבוא, שהסכמת להתראיין אצלנו במדברים אסיה, ותודה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.